יש 10 עותקים, אז אם 11 עותקים, אז אם יש מקסימום. אז מקסימום אחר כך תצלמו לכם. עכשיו, הנושאים שאנחנו נדון עליהם זה לאו דווקא שאחד לשיעור, אלא זה רק הסדר של ההתקדמות, אבל אנחנו, אז אנחנו רואים להספיק יותר מאשר נושא אחד בשיעור, נושא אחד, תת נושא בשיעור. בעיקרון היה לזה גם דפי לימוד יותר עם מקורות, אבל זה, אז היה פחות ביקוש לעניין הזה בפעם הקודמת. אז אנחנו עכשיו נעשה את זה בצורה יותר זריזה, ורק את, את המסקנות למעשה. אז ככה, אנחנו השם רוצים להתחיל, הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו זה הנושא של המלאכות האסורות, מה שאסור מהתורה. בפרשת בהר, אנחנו קראנו בפרשת השבוע, בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, צפיח כצירך לא תקצור ואת עיניווה נזיריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. בפסוקים האלה אנחנו בעצם מוצאים 4 לאווים, ועשה אחד שחוזר על עצמו בפעמיים. הלאווים הם ככה, שדך לא תזרע, 1, כרמך לא תזמור, 2, צפיח כצירך לא תקצור, 3, תניבה נזיריך לא תבצור, 4. כלומר, זריעה וזמירה זה שתי עבודות שקשורות לעצים, לגידול, ואחר כך יש שתי עבודות כנגד, שקשורות ליבול, שזה הקצירה והבצירה, בצירה של ענבים. אז זה אם כן ארבע לאווים, שני לאווים, לא תזרע ולא תזמור, ולא תקצור ולא תבצור. ויש עשה אחד שזה בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, וגם שנת שבתון יהיה לארץ. זה עוד עשה, זה עשה שיש פה בהקשר הזה של, של השמיטה. נדבר קודם כל קצת על, על העשה. העשה הוא כללי, זאת אומרת הוא לא מדבר על משהו מסוים, אבל ההבנה הפשוטה שזה כוללת, זאת אומרת שזה עשה שקשור למלאכות עצמם. כלומר, אדם שבעצם זרע בשמיטה, הוא לא רק עבר על זריעה, אלא הוא עבר גם על עשה של, של שנת שבתון יהיה לארץ. בהקשר הזה יש פה מחלוקת משמעותית, האם העשה הזה הוא דומה לשביטת בהמתו בשבת או לא. בשבת, כאשר האדם יש לו בהמה, אסור לו לא רק שהוא לא יעבוד בבהמה, אלא שגם אסור לו שאנשים אחרים יעבדו בבהמה שלו, ואפילו גויים אסור שיעבדו בבהמה שלו. האם ושבתה הארץ זה דומה לשביטת בהמתו? פשט הגמרא במסכת עבודה זרה דף ד' עמוד ב', נראה שכן לכאורה. הגמרא אומרת, והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדה או בשבית. כלומר, לעומת כלים, שאדם לא מצווה על שביתת כלב ביום בשבת, אבל על שביתת שדה הוא, זה אדם כן מצווה בשנת שמיטה. השאלה היא, אז מה, אז, האם, מה המשמעות המדויקת של, 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 של האיסור הזה, של העשה הזה? הרש"ל, ומכר המנחת חינוך, הוא כתב את זה בצורה מפורשת והעריך בזה, שהעשה הזה הוא בעצם בדיוק כמו שביתת בהמתו, ולכן אומר המנחת חינוך, אסור לאדם להרשות שאף אחד יעבוד בשדה שלו. לא הוא עצמו כמובן, לא יהודי אחר, וגם לא גוי. אם מישהו עובד בשדה שלך בשנת השמיטה, נגיד זורע בשדה שלך, אז הבעל השדה עובר על העשה הזה של ושבתה הארץ. אבל יש חולקים על, על היסוד הזה, חולקים זה המערית. בפאה השולחן מביא אותו, אולי קצת המערית, רבנו רבי יוסף תאיתצק, ובנו של המבית, רבינו משה טירני, סליחה, רבי יוסף טירני, סליחה, גבלתי. זה שניהם, רבי משה טירני ורבי יוסף טירני, אב ובנו, שניהם היו בצפת, אז זאת אומרת, המבית היה בתקופתו של הבית יוסף, והמהרית היה בתקופה שאחר כך. הוא כותב, מדעי מדברים שברור שמותר להזכיר לגוי בשנת שמיטה את השדה, ורק השאלה אם צריך הבלעה או לא צריך הבלעה. ומביא אותם פאת השולחן, פאת השולחן זה רבי הלל משקלו, שכתב תלמיד הגרא, יש לו גם ספר חשוב על הלכות שמיטה, פאת השולחן. הוא מביא את זה, ושמה, ואפילו לא מביא, יש מחלוקת, פשוט להם שאין דין כזה שאסור לך לתת לגוי שלך לעבוד בשדה שלך, אלא אם הגוי עובד, נגיד, אתה מזכיר את השדה לגוי, מותר, כיוון שאתה לא זה שעובד, והוא גם לא עובד בשבילך, הוא עובד בשביל עצמו. הרב קוק זצ"ל, בספר שבת הארץ, שזה אחד הספרים החשובים שיש לנו על הנושא הזה של השמיטה, שהוא כותב את זה על הרמב״ם, יש גם הרבה הערות נוספות בקונטרס אחרון, הוא מביא את הגמרא, מביא את הדיון הזה שם בקונטרס אחרון הראשון, והוא באמת נוטה יותר לשיטתם. אז מה נעשה עם הגמרא בעבודה זרה, ששם משמע שיהודי, שהאדם מצווה על שביתת הקרקעו, זה דווקא לגבי יהודי אחר. כלומר, אסור לך לאפשר שיהודי אחר יעבוד בשדה שלך. אם יהודי אחר עובד בשדה שלך, אתה עובר גם עבירה, כי אתה לא שבתת את השדה. אבל אם גוי עובד בשדה שלך, זה מותר. זה החילוק. אני באמת לא יודע איפה יש חילוק כזה, בדוגמה כזאת, שאסור לך לתת לאחרים רק ליהודים ולא לגויים. אבל הוא עושה את החשבון שם מתוך ההקשר של הפסוקים. כלומר, הפסוקים לא מדברים עכשיו על משהו כללי, אלא הפסוקים מדברים לכאורה בהקשר של מלאכות. אז בהקשר הזה של המלאכות, אסור לך לתת למישהו מצווה על המלאכות, לתת לו גם לעבוד, כי אתה צריך לדאוג שהארץ לך תשבות. אז זה המחלוקת, אם כן, לגבי הנושא הזה של איך להגדיר את העשה הזה של ושבתה הארץ.
אבל למשל אני
לא חושב
שמי שעובר עליו, הוא עובר גם על
העשה,
אבל יש מקרים שעובר על
העשה בלי לעבור עליו? כרגע עוד לא ראינו דבר, יכול להיות למשל אם הוא נותן למישהו אחר, כן, אז הוא עובר על העשה, אבל עליו מישהו אחר עובר. עכשיו ניתן עוד דוגמה, הרב קוק מחדש, על פי היסוד שהרמב"ן מחדש, הרמב"ן מחדש בהלכות שבת, שיש, מה שהתורה אומרת לשבות בשבת, זה לא רק ממלאכות, אלא גם לשבות שזה לא כמו יום, כמו יום חול. עכשיו, לעבור דירה בשבת, נראה שלפי הרמב"ן זה איסור דורייתא, של שביתה בשבת. הבא הרב קוק ומחדש, שגם בשמיטה יש אותו דבר. אם אדם עשה את כל המלאכות כרגיל, הוא גם כן עבר על העשה הזה של ושבתה הארץ. אז זה לגבי העניין הזה של של העשה. עכשיו נעבור ללאווים. כמו שאמרנו, יש ארבע לאווים, נטיעה, זריעה, זמירה, בקצירה ובצירה. הגמרא, במסכת מועד קטן, מדגישה שהיות ויש לנו פה בעצם אבות ותולדות, כלומר, הזריעה והזמירה הן שייכות לאותו משפחה, שהם כולם עשויים להצמחת האילן, ואף על פי כן התורה פרטה אותם כשתי מלאכות שונות. מכאן אנחנו לומדים שהתורה אוסרת אך ורק את שתי המלאכות הללו, בהקשר של הצמחה, וכל שאר הפעולות שקשורות להצמחה, הן אסורות רק מדרבנן. כי התורה פה פרטה, כאילו התורה אמרה, דווקא זה ודווקא זה. כל שאר הפעולות של ההצמחה היו אסורות רק מדרבנן. עכשיו, זריעה היא מאוד מובנת. זריעה זה לקחת זרעונים ולשים אותם בתוך האדמה. זה ממש איסור דאורייתא מובהק לחלוטין. מה הדין של נטיעה? נטיעה, האם נטיעה זה גם חלק מזמירה או לא? אז קודם כל יש במסכת גיטין משמע שכן, כי במסכת גיטין הגמרא, יש שם ברייתא שמדברת על מי שנטע בשביעית, האם הוא צריך לעקור או לא לעקור, ושם מוכח שהדיון הוא קשור לדאורייתא, קשור לקנס על עבירה דאורייתא. אז משמע פשוט שנטיעה זה איסור דאורייתא. וככה גם סובר רבנו שמשון, רבנו שמשון אומר בצורה ברורה, שברור שנטיעה היא כולל בכלל זריעה, זה אפילו עוד יותר, נטיעה זה עיקר המלאכה יותר אפילו מאשר זריעה ומאשר, זאת אומרת, זה ממש בכלל זריעה גם כן הנטיעה, כלומר לקחת עץ ולשתול אותו באדמה, זה גם כן נטיעה, גם כן איסור דאורייתא לפי רבנו שמשון. אבל רבנו תם, כמו שהוא מופיע, כמו שהוא מובא ברבנו שמשון, כי הוא מובא בתוספת תורה אחרת, אבל כמו שהוא מובא ברבנו שמשון, משהו שהוא סובר זה נטיעה זה דרבנן, וגם הרמב״ם כותב ככה, שהמבריך או המרכיב או הנוטע וכיוצא בהן, מעבודות האילנות, מעקין אותו מכת מרדות מדבריהן, רק מכת מרדות, אין מלכות. הרמב״ם אומר פירוש, מלכות יש רק על זריעה וזמירה, קצירה ובצירה. אבל כשהוא נותן את הרשימה שאין עליהם מלכות, אלא יש עליהם רק מכת מרדות, הוא כותב גם הנוטע. אז משמע שלפי הרמב״ם, נטיעה זה יהיה רק מדרבנן. וככה גם מארי קורקוס כותב את דעת הרמב״ם. בקיצור, מחלוקת ראשונים, האם נטיעה היא דאורייתא או דרבנן. באחרונים, באחרונים יוצא יש כזה חילוק. חזון איש נוטה לומר שמשמע שזה דאורייתא, ומשמע ממנו שהוא גם ככה רוצה להסביר ככה גם את דעת הרמב״ם. הרב קוק בשבת הארץ הוא מחלק בין נטיעה של שתיל לבין נטיעה של גרעין. כלומר, הוא אומר, אם אתה שם גרעין של גרעין של הפרסק נגיד באדמה, זה זריעה. למרות שזה עץ, אבל זה פעולת זריעה, כי שמת גרעינים. שאין כן, לקחת שתיל ושתלת באדמה, זה רק יהיה זה לא יהיה מיסור תורה, זה הכל איסור דרבנן. כל החשיבות של להבדיל אם זה דאורייתא או דרבנן, זה כדי שאחר כך, או מיד אנחנו תכף נגיע לעניין הזה של מה התירו, אנחנו נראה שברגע של דרבנן יש הרבה יותר קולות. וגם נפקמינה למשל על ידי גויים, או נפקמינה על ידי, כשעושים מחירה של הקרקע, או בדברים כאלה שהם לא לשם, שהם לא חד משמעיים, בכוונה שלך אולי בנטייה זה לא כל כך שייך, אבל בדברים, בכל מיני מצבים שיש גבוליים, שם יהיה נפקמינה אם זה דאורייתא או דרבנן. ברור שזה בכל מקרה אסור. אבל חשוב לדעת את ההגדרות בשביל דברים בהמשך. בנטיעה של גוש, זאת אומרת, שלוקחים מתוך, שקונים מהמשתלה, אתה לוקח את הגוש הזה ואתה רוצה לשתול אותו באדמה. האם זה דאורייתא או דרבנן? אז זה מחלוקת ממש אחרוני זמננו, מביא מובא בספר כתיב שביעית, גם כן ספר גדוש בפרטים. יש, זה בספר כתיב שביעית מבוסס על שבת הארץ שהוציאו במכון התורה והארץ, ששם יש הרבה מאוד הוספות שהם הוסיפו, הרבה מאוד מחלוקות, באמת העבודה המדהימה שהם עשו מבחינת התוספת של הדעות והאיסוף של עוד ועוד ועוד דעות. אז גם הם גם כן אוספים ממש דברים של אחרוני זמננו שבכתבים מפרסומים של הדורות האחרונים. שם הם מביאים מחלוקת בין הרב ישראלי זצ"ל לבין הרב שפירא והרב אליהו זצ"ל. האם זה אסור מהתורה או מדרבנן? כלומר, מה הצד להגיד שזה דרבנן? שכמו שלגבי אורלה, כאשר הוא יכול לחיות עם הגוש הזה, אז אתה לא מחשיב את זה כנטיעה חדשה, אלא אתה ממשיך את זה כהמשך הגידול שלו, של הקודם. בעצם זה לא נטיעה, זה כביכול המשך מצב. לעומת זאת, הרב שפירא והרב אליהו אומרים, לא, זה כמו שבשבת זה יהיה נטיעה. אז ככה גם זה גם נטיעה לגבי שביעית. כלומר, למאן דאמר שנטיעה זה דאורייתא, אז הם טוענים שגם זה יהיה דאורייתא. כל זה יכול להיות שזה לא נפקמינה באדם פרטי, אדם שבגינה שלו, כי אנחנו שם לא עושים לו יותר מחירה, וגם אנחנו נאסור לו דגוי, כלומר ברור שזה יהיה אסור לו. נפקמינה תהיה בפרדסים שהם עושים יותר מחירה, ועכשיו הם רוצים לקחת גוי שיעשה להם את העבודה, ואנחנו לא רגילים לקחת גוי לעבודות דאורייתא, כי לא סוחרים כל כך יותר המחירה עד כדי כך. אז שם השאלה אם אני עכשיו יכול לנטוע פרדס בשמיטה על ידי גוי, משתילים. אז זה יהיה תלוי בהנחיות. בהנחיות הללו. עוד מחלוקת בנגבי נטייה, זה נטילה של נטייה של אילן סרק. האם זה דאורייתא או דרבנן? בגלל שאילן סרק הוא מחלוקת גם תנאים, אפילו אם זה מותר או אסור, בכלל. אז יש כאלה שאותונים שגם חכמים שאוסרים, אנחנו אוסרים את זה, אבל אסור רק מדרבנן ולא אסור מדאורייתא, ושכאלה אומרים לא, אין הבדל. מהתורה שניהם אסור, כלומר לדעת חכמים שאין הבדל בין סרק לאילן, בין סרק למחל, אז זה גם כשניהם אסור. מהתורה. אז זה קשור למלאכת לא תזרע. עבור רגע לעניין של הלא תזמור. זמירה, היסוד של זמירה הוא שאתה חותך ענפים כדי שהעץ יגדל. זה הפעולה שעושה הזמירה. מחלוקת חשובה, האם העניין של הזמירה היא רק בגפנים, שזה כמו שאתה צפיח את ענבי נזיריך, סליחה. קרמך לא תזמור, אז כתוב בפירוש בתורה שהזמירה היא קשורה לכרם, האם באמת הזמירה היא רק בכרם מהתורה? אז מרשי משמע שכן. מרשי כותב במועד קטן שזימור מחתך ענפים יבשים של גפן. רק אחרי באותה גמרא שהגמרא מביאה שיש פעולות שם רק מדרבנן, שזה נקרא כרסום, אומר רשי מקרסמים היינו זימור, אלא שכרסום שייך בילון. זאת אומרת שלפי שיטת רשי, רק בגפן יש איסור דאורייתא של זמירה, אבל כל קיצוץ אילנות אחר, כל קיצוץ ענפים אחרים, היא רק מדרבנן. אבל ברמב״ם כתוב ככה, אינו לוקה מן התורה אלא לזריעה או על הזמירה, ועל הקצרה ועל הקצירה, ואחד הכרם ואחד שאר האילנות. משמע, שלכל זה מתייחס לכל הפעולות. גם זריעה וגם זמירה, גם כן יהיו, זאת אומרת, גם הזמירה תהיה גם כן בכל האילנות, ויהיה על זה מלכות מהתורה. אז ככה וככה מבין עוד ספר שעוד לא הזכרתי, הרב טיקוצ'ינסקי, וזה נקרא ספר השמיטה, הוא מפרש ברמב״ם שכן, הכוונה שבזמירה זה יהיה דאורייתא. חזון איש לעומת זאת סובר שגם לפי הרמב״ם אפשר להסביר שזה יהיה רק דרבנן, ויוצא שלמעשה יש לנו, יש מי שאומר שיש מחלוקת את הראשונים, האם הזמירה בשאר אילנות היא דאורייתא או לא דאורייתא. אבל יש הרבה שמבינים, זאת אומרת, יש עוד שמבינים את הרמב״ם שזה יהיה דאורייתא, העניין של הזמירה. שוב, דוגמה מה שהבאנו, למשל, האם גדר חיה שאני חותר, קוטץ את הענפים שם, ולפעמים אני לא מתכוון דווקא שהיא תגדל יותר, שתהיה לי שיש שם הצמחה. לפעמים אני רוצה רק לסדר אותה. אז חושב שם עוד נלמד את הפרטים בכל הנושא הזה של דבר שאני לא מתכוון. אבל יהיה לזה השלכה, האם העצים האלה שאני זומר אותם, האם זה דאורייתא או דרבנן? כאשר נגיד, אני עיקר כוונתי לא לשם עצמך, וזה לא נקווה, ויש לי ספק, אולי יש פה עצמך, אולי יש כמה חורים שכן יתמלו או לא יתמלו. זה יהיה נפקמינה לכל העניין הזה. בעניין של הזמירה יש עוד כמה פרטים שדנים עליהם, והם, מה כולל את הזמירה? זאת אומרת, מה ההגדרה המדויקת של זמירה? עכשיו, שוב, זה נפקמינה מאוד גדולה לחקלאים, שהם רוצים שהגפן, שהכרמים שלהם לא יושחתו בשנת השמיטה, והם לא רוצים לעשות, הם לא רוצים לעשות מחירה, הם לא רוצים לחלל שמיטה, אבל אנחנו עוד מעט נלמד את כל הנושא של האוקמה ועברו יש, אתם עדיין שמעתם על זה, ואז השאלה היא, בהנחה שבזמירה אנחנו לא מחלקים את אוקמה לברויי, אז שם השאלה, מה בדיוק בדיוק יהיה זמירה, ששם היא אסורה בכל מצב, ומה בדיוק, ומה לא יהיה זמירה? אז למשל, יש כאלה שהם משהו שמחלקים, אם זה על פי רש"י, האם זימור זה רק יבשים או לא רק יבשים. לפי רש"י, משהו שזימור אולי זה רק יבשים, רק ענפים יבשים, אבל אם זה ענפים לחים, אולי זה לא נקרא זמירה של דאורייתא. עוד חילוק שעושים, זה מה המטרה של הזמירה. הרב קוק בשבת הארץ מחלק, האם הזמירה, האם מטרתה של הזמירה היא להצמיע, לתת ענבים יותר גדולים וענפים יותר ארוכים, או שהזמירה, או שהחיתוך של הענפים, המטרה שלו היא בשביל לתת לגפן להמשיך לגדול. כלומר, הוא מביא, הוא מסביר שיש שתי סוגי זמירות. יש זמירה שככה נהגו את הערבים בזמנם, שהיא זמירה קלה, שאתה חותך את ראש הענף, את הקצה של הענף, והיא אומרת שזמירה, כשהיא נותנת, זאת אומרת שרק כך הענבים יהיו יותר טובים. הענף גדל יותר טוב ויהיה ענבים יותר גדולים. אבל מצד שני זה הורס את הגפן. כלומר, הגפן לא מחזיקה מעמד, כמעט שהיא נותנת את כל הכוח שלה בבת אחת, ואז הגפן עצמה מתקלקלת. ויש זמירה שיכול להיות שדווקא מבחינת היבול, זה פוגע קצת ביבול, אבל מצד שני זה נותן לגפן להיות יותר, זמן, יותר עמידה. היא מחזיקה יותר זמן מעמד. אז הרב קוק נוטה לומר, נוטה להקל, שזמירה כזאת שכל מטרתה רק לקיים את הגפן ולא בשביל היבול, אז זמירה כזאת היא לא תהיה דאורייתא. עכשיו, איפה אנחנו גם רואים את החילוק הזה שיש זמירה שהיא לא דאורייתא? יש דין שנקרא מזנב בגפנים. יש זמירה ויש מזנב בגפנים. ישנה זאת אומרת שזה מותר לזנב בגפנים. והשאלה, מה ההבדל? מה ההבדל בין זימור לבין מזנב בגפנים? אז אחת האפשרויות השוצה שם בכלל צריך את זה בשביל העצים. זה נושא בפני עצמו. אבל יש עוד אפשרות להגיד שזה באמת סוג אחר של זמירה, שהיא נעשית, כמו שהרב קוק אמר, בשביל היבול, ולא, שהיא נעשית בשביל הגפן עצמה, ולא בשביל היבול. ואז זה סוג של אוקמי, זה לא סוג של... עוד לא הסברנו את המושגים, תכף אני אסביר. אני רק רוצה להסביר למה זה חשוב ההגדרה. זאת אומרת, ההגדרה החשובה, האם זה זמירה דאורייתא, או שהזמירה הזאת היא לא זמירה דאורייתא, היא זמירה, היא אחרת, היא קיצוץ ענפים שהוא לא קשור למלאכת זמירה באופן מהותי. עוד דנים, ממש נכנסים כבר לפרטים, וזה גם כתיב שביעית, למשל, הרב קוק מחלק בין אם הזמירה היא ישרה לבין אם היא באלכסון. אפילו זה הוא רוצה לטעון שאולי זה יקרה שינוי. שאם תחתוך את הענף בצורה אלכסונית, אז זה לא יקרה זמירה דאורייתא, רק זמירה ישירות. עוד פטנט שעושים בשביל לשמור על הגפנים, זה שלא חותכים את הענף עד הסוף. חותכים אותו רק בצורה חלקית, הוא נשאר מחובר, אבל הוא כבר לא, הוא מתייבש ונופל. כבר לא יונק. גם זה זמירה שמועילה לשמור על הגפן. יש רק לוחצים בצוות, לוחצים חזק על זה. יש כאלה שחילקו על פי החזון איש בהגדרה, איפה אתה בדיוק חותך? כמה, באיזה פקק אתה חותך את הענף. וגם זה אמרו, זה לא זמירה, הזמירה דאורייתא דווקא שאני חותך פה, אבל אם אני חותך יותר פנימה, זה כבר לא נקרא זמירה. כך שכל החילוק, אתה רואה שנכנסים פה לרזולציות מאוד 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 מדויקות, בגלל כי רוצים אם את כי להשביט את הגפן לגמרי, ותפוך אותו כמו שישעיהו מתאר שיש כרם שאתה מסכל, ואתה עודר אותו ואתה עושה אותו, ויש כרם שאתה משאיר אותו שמיר ושייט, אז כרם כזה באמת נהיה בסוף פיצוט מתקלקל, לא נשאר ממנו כלום, הוא פשוט נובל. אז לכן אי אפשר סתם להפקיר את הכל בלי כלום, בלי שום מעשה. צריך לדעת מה בדיוק אסור מדאורייתא, מה אסור מדרבנן, ואז לעבוד לפי הכללים. מה? נכון, זה בדיוק. אבל אנחנו תכף נדגיש את זה שיכול להיות שדאורייתא אסור בלעוקמי. אז לכן אני צריך להגדיר מה דאורייתא ומה דרבנן. יש גם עוד דיון, מה קורה אם אני חותך ענפים, לא כדי שאותו ענף שחתכתי יגדל, אלא כדי שענפים אחרים יגדלו. האם זה נקרא זמירה דאורייתא או לא? האם כל טפול הצימוח או לא? זה גם לא פשוט, זה גם לא דבר מוחלט. עכשיו, אם כן, עכשיו ראינו זריעה וזמירה. עכשיו, בצירה וקצירה, בזר השם נלמד את זה, עם הדין של הטיפול והיבול, זה נושא בפני עצמו, כשתוכלו לראות בדפים. אז לכן אנחנו מתקיים את השם תסכים עם שתי המלאכות הללו. פעולה נוספת יש עליה דיון חשוב, זה נושא של החרישה. החרישה, לכאורה, היא לא, אין עליו עליה, ברור שאין עליו, אבל למה יש צד לומר שהיא כן דאורייתא? בגלל שכתוב בחריש ובקציר תשבות. עכשיו יש מחלוקת, קודם כל יש מחלוקת, האמת היא קודם כל יש מחלוקת המוראים, האם יש מלכות על החרישה או לא. אני כבר אתקד את זה כאילו פשוט שאין, מחלוקת רבי עזר ורבי יוחנן במסכת מועד קטן, אנחנו פסקים כמו רבי יוחנן שאין מלכות על חרישה, כלומר ודאי שאין לאו על חרישה. רק הדיון הוא לגבי הנושא של העשה. ואז השאלה האם בחריש או בקציר תשבות, האם הוא מתייחס לשמיטה או לא מתייחס לשמיטה. למה זה, במה זה תלוי? זה תלוי בחלוקת תנאים, רבי שמעון בר עקיבא, על מה הקצירה שמה מתייחסת. מה זה בקציר תשבות? האם הקציר מתייחס לשמיטה או מתייחס בכלל לשבת? ואז ממילא יכול להיות שגם לפי רבי שמעון שהקציר מתייחס לשבת, אולי גם החריש מתייחס לשבת ולא מתייחס לשמיטה. הראשונים זה כבר, וכל התוצאה של כל הדיון הזה בעצם, הוא בעצם נמצא במחלוקת ראשונים. רש"י ותוספות כותבים בפירוש שיש. רש"י כותב שנכנס תשרי אסור לחרוש ולזרוע מן התורה. תוספות מסכת עבודה זרה, זה רש"י במראש השנה. תוספות מסכת עבודה זרה כותבים חרישה וזרעה אבו דאורייתא. הרש כותב מסכת שביעית פרק ב' חרישה, אבל גם חרישה דאורייתא. פשוט. מה?
כל זה בגלל
שמי מצוות עשה? אז מאיפה הם למדו את זה? זה ברור שזה, ברור שהכוונה מצוות עשה של חרישה וקציר תשבות. זאת אומרת, אין לנו מקור אחר. כי אם זה עניין של מלכות, זה כבר מחלוקת המוראים, וזה פשוט, זה מפורש, זה גמרא מפורשת, שאפי רבי יוחנן אין מלכות, לכאורה הלכה כרבי יוחנן. אלא אם אמרו שעדיין זה אסור מדאורייתא, אין לנו אלא להסביר שהכוונה על הפסוק בחריש ובקציר תשבות. ברמב״ם, שוב שזה איזשהו לא חוסר בהירות, כי הרמב״ם מצד אחד מביא את הפסוק בחריש ובקציר תשבות, אבל מצד שני, הרמב״ם כתב על גבי מי שחורש, הוא לוקח מכת מרדות, הוא כותב מדבריהן. אז פה שוב זה תלוי מה סובר הרמב״ם. המערי קורקוס מחלק אולי בסוג החרישה, ויש כאלה שמבינים ברמב״ם שבאמת זה, שבאמת זה אולי על הרמב״ם לגמרי זה דרבנן, ומה שהוא הביא את הפסוק זה לא בשביל להגיד שכה שיש עשה על זה. בקיצור, זה נראה שהרוב, זה נראה שרוב הראשונים אוסרים, אבל יש, ויש כאלה שדונים שלומדים ברמב״ם שהוא סובר שזה רק מדרבנן. אבל ההנחה, ההנחה הבסיסית היא שזה כן דאורייתא חרישה. יש, גם בתוך החרישה יש דיון, וזה כבר ממש אחרוני זמננו שוב, מה הגדר המדויק של חרישה של דאורייתא. כלומר, האם כל כניסה לאדמה זה כבר חרישה, או שיש דרגות בעומק החרישה. זה תיכול לו בכתיב שביעית מיד על ההתחלה. זאת אומרת, מה ההגדרה המדויקת? כי לפעמים יש כניסה קלה לתוך האדמה, בשביל למשל לנקש עשבים או להוציא דברים, שאתה לא ממש, שאתה לא נכנס עמוק, נכנס קל מאוד, שאולי זה לא בגדר חרישה דאורייתא. שוב, מפקמינה, אתה יכול לתת לגוי כשיש יותר מחירה וכו'. בכל מקרה, לא כל, אני צריך לדייק, לא כל פעולה בקרקע היא חרישה, כי ברור שחפירה למשל, לחפור עת, לחפור בור בשביל, לחפור בור, זה לא חרישה. וגם, זאת אומרת, גם ניקוש ועידור, זה לא חרישה, זה רק דרבנן. זאת אומרת, לא כל פעולה בקרקע היא תהיה חרישה, אלא דווקא שאדם עושה איזשהו תלם, בתוך הזה, בשביל הכנה לזריעה, זה יחשב, כלומר, זאת אומרת, שהוא עושה תלמים, זה יחשב חרישה. כי אחרת אנחנו לא מבינים את שאר הפעולות, שאנחנו תכף נראה שהן אסורות רק מדרבנן, מה ההגדרה שלהן. בקיצור, אם תשימו לב, עשינו עכשיו את התת נושא הראשון, שהוא העבודות האסורות מהתורה. אז סיימנו את זה. וראינו עכשיו, לפחות לגבי השדה, זריעה והזמירה, והדיון בחרישה עם הפרטים, ודיברנו גם על העשה, מה הוא כולל בתוכו. זה היה הדיון עכשיו. עכשיו נעבור לפעולות שאסורות מדרבנן. ופה, כשאתה רוצה לחפש את כל הפעולות שאסורות מדרבנן, זה אפשר לראות פשוט בתוך המשניות, בתחילת הפרק הראשון של מסכת שביעית. יש, אם סופרים את זה, זה מגיעים, אני הגעתי לפחות, יש לי דפים או כל הרשימה, זה פחות או יותר מגיע לאיפשהו, עם כל המלאכות ביחד, כולל הדרבנן, כולל הדרבנן, ל-20, קרוב ל-30. החזוני שאומר שיש כף בית מלאכות שם, מלאכות שמתכוון רק לדרבנן, תוסיף לדאורייתא, אבל לא יודע, תלוי איך סופרים, אבל בואו נחשב רק נגיד את באופן כללי, לא נחשב מכס לכל הפרטים, ויש גם דיון לגבי כל אחד מהפרטים, בדיוק מה זה אומר, אבל אני עכשיו יותר, אנחנו רוצים גם יותר להגיע מבחינת מה שיותר רלוונטי אנחנו מכירים, אז נגיד את זה באופן כללי. כל הפעולות שקשור לסיכול השדה, כלומר, הוצאת אבנים כדי להכשיר את זה לזריעה, ניקוש של הסאבים, זיבול, זה פעולה שעושים כמו שאדם רוצה לשים דשן, טיפול בתולעים, שלא יהיה כל מיני סוגי הדברות, הכוונת הצמיחה, את אדם שם סיוע בשביל הצמח שיגדל, הגנה מפני השמש, אחר כך וגם טיפול בפירות. זה פחות או יותר הסוגים של הפעולות שאפשר למצוא מתוך הרשימה של הפעולות שחכמים מנו אותם במשנה. זאת אומרת, נוסיף לזה גם כן את הפעולה של ההשקיה, שתכף נראה שהיא כמובן שבה יש בדרך כלל היא מותרת, אבל גם היא באופן יסודי גם כן יכולה להיות גם כן אסורה. מבחינת האדם הממוצע שיש לו גינה, אז בואו נסכם את מה שאסור לו לעשות. ודאי אסור לו לשתול פרחים. יכול להיות שזה דאורייתא, יכול להיות שזה דרבנן. זה ראינו מקודם לגבי הנטיעה, האם נטיעה של שתיל היא אסורה מדאורייתא או מדרבנן. אסור לו אחר כך לבוא ולנקש את, אסור לו לנקש את העשבים שגודלים מסביב, זה יהיה ודאי רק מדרבנן. אסור לו יהיה להשקות בצורה מוגזמת שהוא רוצה שזה יגדל יותר חזק. מכיוון ששוב, זה גם כן פעולה של הצמחה. מה עוד יכול להיות בצמחים, סתם אדם שיש לו פרחים בגינה. יכול להיות שהוא צריך לפעמים לחתוך, הוא רוצה לחתוך כל מיני ענפים בשביל לגדול, למשל יש לו שושנים, הוא רוצה שזה יגדל יותר חזק. גם זה יהיה אסור לו לעשות. אולי דאורייתא, אולי דרבנן. אדם שיש לו דשא, אז לשתול את הדשא כמובן שאסור. האם ישתול את הדשא זה אסור מדאורייתא או מדרבנן, אז זה תלוי קצת בשאלה של מה הגדרה המדויקת של זריעה. אחר כך שוב להשקות את הדשא כדי שהוא יגדל יותר והיא ככה ישלח פרה ויתפס חזק, זה גם כן יעשו, אומנם זה אסור רק יהיה מדרבנן. אם הוא אחר כך מכסח הדשא כדי שהדשא יגדל יותר, גם זה פשוט יעשו, זה יעשו רק מדרבנן, כי זה לא שייך זמירה. זמירה שייך רק לכאורה רק באילנות, אבל בדברים כמו דשא לא שייך. לשתול עצים, שוב, עוד הורית עוד רבנן, אחר כך הוא ירצה להשקוט את הדשא, את העץ שיתפס, שוב תהיה פה בעיה, אחר כך הוא ירצה לשים לעץ הזה מקל, שהוא יכוון את הגדילה שלו, גם כן זה יהיה אסור, אחר כך הוא ירצה לשים עליו עוד, אני לא יודע מה, אלי שזה פחות או יותר מה שאדם, מה שאדם ממוצע עושה, כל הפעולות האלה יהיו אסורות. עכשיו, אבל בכל זאת, אנחנו כולנו יודעים שיש גם את הפעולות שהן מותרות, ופה נכנס כל העניין הזה של מה שנקרא עוקמי ועברויי, נסביר את המקור ואת הדין. הדין הזה נמצא בכמה מקומות בשס, זאת אומרת, הוא נמצא במסכת עבודה זרה, דף נון עמוד ב', נמצא במועד קטן ג', נמצא בסוכה ממדלת עמוד ב', שם נמצא שוב כל הפעולות האלה של ההפרש, בין שתי סוגי פעולות, שיש פעולה אחת שמותרת, פעולה שאסורה. גמרא אומרת את זה למשל לגבי זיהום, שזיהום, זאת אומרת זיהום שכדי שיהיה, כדי שהאולן לא יתקלקל, זה הוקמי, וגיזום זה עברויה. ויש גם קשקוש של האילן, שאחד זה סתום אי פילי, סתום חורים, זה מותר, ואחד זה לחזק את האילן. יש גם לגבי הפירות עצמם, לגבי סליחה, לא, זה משהו אחר, זאת אומרת, הפיתום. בקיצור, כל מיני פעולות, הגמרא חוזרת על זה בכמה וכמה הקשרים שעברויי וסיתומי, והגמרא גם יוצא ברור מתוך כל הסוגיה במועד קטן, שזה נאמר בעיקר גם לגבי השקיה. למרות שזה מצחיק שדווקא על זה הגמרא לא אמרה פירוש את המילים עבויה והוקומי, אבל כל המהלך שם של הסוגיה, שהגמרא שואלת איך מותר להשקות בשביעית, הרי מי שמשקה זה חייב משום זורע, זה הגמרא אומרת זה רק אסור מדרבנן להשקות, וממילא תבין שבגלל זה זה מותר כאשר יש חשש שהצמחים יקמשו או ימותו. והרמב"ם כותב בפירוש, הועיל ואיסור הדברים האלו האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו שאין אסור מן התורה, אלא אותם שתי אבות ושתי אבות שלהם כמו שבארנו. הרמב"ם מפירוש אומר בפירוש שכל ההיתר של העניין שהתירו את כל הפעולות הללו, מה זה כל הפעולות? בין השאר שם יש השקיה, יש עוד פעולות שהרמב"ם שם מונה, שהידור מתחת הגפנים, ועוד פעולות שאנחנו מחשיבים אותם כעוקמי. אז הרמב״ם כותב בפירוש בגלל שזה איסורים מדבריהם. משמע בפירוש שדווקא דברים שהם אסורים מדבריהם, רק בזה אנחנו יכולים להתיר, רק בהם אנחנו יכולים להתיר את העניין של צורך הפסד, צורך הוקמי. יש דיוק מתור מרבנו חננאל, שהוא כותב באותה סוגיה בגמרא דבר דף נון, שם יש את החילוק בין הוקמי ובבויי, שם רבנו חנן כותב ככה, גיזום שהוא חיתוך הזמורות להחליף אחרים תחתיהם לעברות האילן ולהפריחו הוא ואסור. מה שמענו שגם כן כביכול גם הגיזום שזה בעצם זמירה היא גם כן אסורה. למה היא אסורה? כיוון שמטרתה להפרות את האילן ולהפריחו. מה שמענו תאורטית שאם יהיה זמירה כזאת שהיא נצרכת לא בשביל להפריח את האילן אלא בשביל להעמיד את האילן, אז היא תהיה מותר. וככה באמת ספר השמיטה, ככה הוא רוצה לטעון, שהנה חינם שגם בפעולות דאורייתא זה גם כן יהיה מותר, הוא טוען שגם ברמב"ם זה לא מוחלט. אבל הייתי אומר, זה לא מקובל, התפיסה המקובלת היא מה שפשט דברי הרמב"ם, שהנה חינם היא שדווקא רק פעולות דרבנן אנחנו מתירים בשביל עוקמי, ולכן כל דבר שהוא יהיה זמירה דאורייתא, שהוא יגרום לגפן לגדול יותר, אפילו שאתה חייב לעשות אותו בשביל שהגפן לא יקמוש, זה יהיה פעולה של, 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 ש, ש, שהיא אסורה. רק במלאכות דרבנן אנחנו מתירים את כל העניין הזה של העוקמי. מה הגדרה, מה? בעצם כן, כי זריעה היא כל כולה עברויה, היא להמציח משהו, להמציח משהו חדש. ושתי הפעולות אחרות של בצירה ובצירה וקצירה הן בכלל ביבול, שבכלל לא רלוונטי אלינו עכשיו. וגם חרישה היא תמיד משהו חדש. זאת אומרת, אף פעם לא, אין חרישה למשהו שהוא קיים. לא, האמת היא, סליחה, אני טועה. באמת גם בחרישה יש את הדיון הזה. יש חרישה שהיא קשורה למטעים, לגפנים ועצים צעירים, שהיא כנראה היא קריטית, שאם לא חורשים אז הם יכולים למות. באמת הרב קוק מתפלפל על זה, ומשהו ממנו שהוא מצרף להקל, זאת אומרת הוא מצרף להקל את האלה שסורים שאולי חרישה שזה רק דרה בנן, והוא למעשה מתיר את על ידי גוי. כלומר את החרישה הזאת, ואם יהיה חרישה שהיא הכרחית בשביל מטעים צעירים, זאת אומרת את משהו ממנו שהוא נוטה להקל, שיש כן צד להקל בעניין הזה של על פי הבנה ברמב״ם שחרישה זה רק דרה בנן. אז בחרישה גם כן יש את העניין של עוקמה ועברויה, גם יהיה שם את הרלוונטית הדיון הזה. עכשיו, יש פה כמה גדרים שצריכים לדייק בהם. מה זה עוקמה? האם עוקמה זה הכוונה דווקא שלא ימות? היא לשון הרמב״ם, שאם לא ישקט, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבא. או לאו דווקא, אם הדוגמה של הרמב״ם זה קיצוני, אבל זה לאו דווקא. אז מדייקים מרשי, ככה מביא ספר השמיטה, הרשי כותב שלא יתקלקל מכמות שהוא. משמע שכל קלקול זה כבר, אומרת, כל, מניעת כל קלקול זה כבר בגדר עוקמי, ולאו דווקא אם הוא ימות לגמרי. עכשיו, יש קושייה חזקה שקשור לעניין של ההגדרות של העוקמי, והיא מבלבלת קצת. אנחנו כל הזמן אמרנו עוקמי מותר. אבל אם אתה מסתכל על הרשימה של הפעולות שאסורות, אתה רואה שלכאורה חלק, יש לפחות שתי פעולות, שהם נראות ממש עניין של עוקמי, והן מפורשות שהן אסורות. מה הדוגמאות? כתוב אסור לעשן תחתיו כדי שימות התולעת, ואסור לסוך את הנטיות שבדבר של אוזנו כדי שלא יאכל אותו עוף כשהוא רך. זאת אומרת, יש שתי דוגמאות שהן מפורשות במשניות, שהן לכאורה זה רק עניין של עוקמה, ובכל זאת זה אסור. אז אנחנו צריכים משביל זה להמציא כל מיני חילוקים והגדרות בתוך העוקמה. אז הפעת השולחן הוא מחדש שעוקמה מותר רק אם זה פעולות שהן לא בגוף האילן. אם זה בגוף האילן זה לא אפילו עוקמה אסור. כמובן שפתאום גם זמירה תהיה אסורה לכאורה בכל הצורות. הוא אומר שכל מה שהתרנו זה רק השקעה, ניקוש, דברים כאלה שמחוץ לגוף של הצמח. אבל אם אתה עושה פעולות על הצמח עצמו, אפילו עוקמה יהיה אסור. מה? כנראה שהוא מבין שאתה עושה את העשן על העץ עצמו, כנראה. איך הלשון באמת ברמב״ם? לא יעשן תחתיו כדי שימות התולעת. כנראה. נכון שהוא בעיקר דיבר על לסוך את הנטיעות, טוב, צריך עוד פעם לראות את זה בפנים בצורה יותר מדויקת. אבל כנראה שהוא מבין שגם פה העשן זה כאילו אתה עושה פעולה שקשורה לדבר עצמו. הרב קוק זצ"ל מחדש, והוא מאוד מצמצם את העניין של העוקמי, והוא אומר שעוקמי זה רק בפירות, רק באילן ולא בפירות. זאת אומרת, אם היבול התקלקל, זה לא נקרא עוקמי, זה לא אכפת לי. עכשיו, איזה פירות? הפירות של שמתחילים לגדול בשמיטה. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שהפירות האלה הם הפקר. מה אתה עושה עוקמי להפקר? זה לא אחריות שלך. עזוב, זה לא שלך. האילן הוא שלך, כי אתה רוצה להשאיר אותו לשנה הבאה, אז מותר לך לשמור עליו. את הפירות שיגדלו במשך השנה, אין לך יותר לעשות פעולות לעוקמי של הפירות. אמנם, רק שנייה, עשיתי איזשהו משפט. כן, אמנם הפירות שיש, הפירות של שישית, או הפירות שיגדלו, כשאתה רוצה לעשות את הפעולות שהאילן יגדול לשמינית, זה כבר עוקמי רגיל. כיוון שזה זה, 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 זה עוקמי של פירות שישית. עוקמי של פירות שישית זה גם כן, גם לפי הרב קוק זה מותר. אבל באמת כמעט לא נמצאים פירות בתוך השישית. זאת אומרת, פירות של שישית בשמיטה. כי כמעט את כל הפירות הם קוטפים אותם בקיץ. לא, יש תפוחים. תפוחים יכול להיות שכן. וגם תפוזים. תפוזים יש של שעוד יכול להיות שהם גדלו בחורף וגדלו, גם התחילו לגדול לפני לפני השמיטה, והם חנתו לפני השמיטה, והם עכשיו אתה בעצם כותף אותם בתוך השמיטה, אבל הם עדיין שייכים לשישית, אז כאלה דברים, כן יהיה עוקמה גם לפי, גם לפי שבת הארץ. והשיטה השלישית שקשורה בזה, זה בספר השמיטה, הוא מחלק בין נזק טבעי לבין נזק יוצא דופן. הוא אומר שעוקמי, הוא אומר שעוקמי זה רק דברי הכנזק לא נורמלי. ולפי זה סתם הדברה רגילה יהיה אסורה, לפי הספר השמיטה. מכיוון שזה משהו רגיל, זה הסתבכות טבעית. וזה, האמת היא ש... זאת אומרת, מה... להלכה, עכשיו אני לא ברור כל כך, כי יוצא שלמעשה לא כל כך זה בא לידי ביטוי העניין הזה של הדברה, מכיוון שבסופו של דבר כן התירו בכל מקום שיש נזק ניכר מתירים.
לא, אבל השקיה זה גם ניכר, זה גם נזק רגיל, ברור שום
יותר השקיה. לא, אבל זה כאילו זה לא בלי מים הוא לא יכול לחיות. זה לא משהו טבעי שבא ומסבך את האילן, אלא זה התייבשות. התייבשות היא ברור.
יש שזה ימות לגמרי?
מה?
יש שזה ימות לגמרי?
לא, גם ימות לגמרי, אבל לא רק העניין הזה. זאת אומרת, זה ברור שהוא חייב את זה, הוא חייב סיוע חיצוני כדי לגדול. מה שאסור, זה אסור לך להסיר ממנו דברים כאלה שהם גדלים עליו באופן טבעי. אבל ההתייבשות זה חוסר, זה מחסור, זה לא משהו שבא ומפריע לו. אלא הוא חייב את זה בשביל לגדול. טוב, את הדיוקים בזה אנחנו נמשיך את זה פעם הבאה. עצרנו פה באמצע נושא של העוקמי והעברוי, זאת אומרת, זה הנושא של זה בעצם הנושא זה הנושא השני בעצם. אנחנו עדיין בתוך הנושא, התת נושא השני. לא, אנחנו, סליחה, בתת נושא השלישי, אבל אתה מודע למניעת נזק. זה הנושא השני. עד.